שבוע שעבר למדנו שני דברים. ושניהם זה בעצם פירוש על זה יום תחילת מעשיך. תחילת מעשיך זה ראשית הבריאה, וראשית הבריאה היא ביום הראשון של הבריאה. ואנחנו מדברים על ראש השנה ואומרים זה יום תחילת מעשיך, זה יום השישי לבריאה. מהם חמישת הימים קודם. זה היה לא מובן. רבי נתן מסביר פה שני דברים אודות הבריאה שקדמה לאדם. קודם כל הוא אומר, הוא מתאר אותה שהיא עדיין, והוא מתאר את זה במקום אחר יותר במפורש, הוא אומר שהיא עדיין לא בגדר של תחילת המעשה. יש מחשבה ומעשה, הוא מתייחס לסוף מעשה במחשבה תחילה שאנחנו אומרים. יש לה מחשבה, יש התחלה בסוף, ויש לה מעשה התחלה בסוף. הסוף של המעשה יהיה לעתיד לבוא. תחילת המעשה זה ראשית הבריאה. תחילת המחשבה זה הצמצום הראשון. סוף המחשבה לכאורה זה העשייה הרוחנית. ככה זה נראה בפשטות. העולם הכי נמוך הרוחני זה סוף המחשבה. ברגע שכבר מדברים על עולם גשמי זה תחילת המעשה. וסוף המעשה זה התכלית שאליה העולם זורם. ככה זה נראה, אבל הוא אומר שזה לא נכון. הוא אומר שכל זמן שלא נברא האדם זה עדיין בגדר מחשבה. למרות שכבר מדובר על מציאות פיזית, אבל זה עדיין המחשבה של השם. אפשר לקרוא לזה מחשבת השם, כי מחשבת השם זה לא רוחני וזה לא גשמי. זה משהו שהוא בעצם הרבה יותר מופשט, גם מגשמי וגם מרוחני. גם העולמות העליונים הם לא בדיוק מחשבתו של השם. אלא מה? הקיום שלהם זה בגלל שהוא חושב אודותם. אז גם העולם הפיזי הקיום שלו בגלל שהוא חושב אודותו. אז אפשר לקרוא לזה הכל. רק מה? כשמגיע האדם, והאדם נברא עם יכולת לחתור, גם האדם הוא סך הכל מחשבה של השם. זה ברור לגמרי. וגם אפילו אחרי שהוא חטא. כי אם מה שלא מחשבה של השם לא מחזיק מעמד. אבל אנחנו לא נקרא לו מחשבה של השם. זה לא כבוד שמיים להכיל על בן אדם שיכול לחתור הגדרה כזאת של מחשבת השם. אז בתפילה, ברגע שנברא האדם, אנחנו קוראים לזה התחלת המעשה. יש איזה עוד כמה סיבות. עשייה נתפסת, יש לפעמים במשנה, שזה ברייתא, מעשין על הצדקה. זה לשון כפייה. אם יש בן אדם שלא רוצה להשתתף בלפרנס את העניים, אז יש למנהיגי העיר, יש רשות לקוף אותו, לקפות אותו, זאת אומרת להכריח אותו. עשייה זה לשון הכרח. כשיש בחירה אז אפשר להכריח. בן אדם יכול להכריח את עצמו לבחור, או כך או כך. אפילו כשיותר קל לו, יותר מתחשק לו משהו אחד, יכול להכריח את עצמו דבר הפוך. וזה התחלת העשייה, וכל זמן שאין בחירה אי אפשר לדבר על עשייה. אבל בגדול זה עצם זה שאפשר כבר לעשות נגד רצון השם, לא שייך כל כך לקרוא לזה מחשבת השם. אז זה כבר לא גדר של סוף מחשבה, זה כבר גדר של תחילת המעשה. אבל בכל אופן המחשבה של השם מחזיקה את זה, אז זה בהסתרה. יש איזו הסתרה גדולה. הקדוש ברוך הוא פועל דרך הסתרה. מה המשמעות של זה? עכשיו אנחנו מגיעים לשתי הנקודות שהוא מסביר שבוע שעבר. העניין הזה כתוב בעוד מקומות, מה שדיברנו עכשיו. איך מחשבת השם פועלת דרך ההסתרה? היא פועלת כמו שמשהו פועל מאחורי הקלעים. כן? זה כמו בהצגת בובות, עומד מישהו ומושך בחוטים, והילדים חושבים באמת שהבובות שם עושות משהו. ככה השם יתברך פועל, אז צריך להיות את המסך. צריך מסך שיסתיר. המסך הזה הוא לא מסך חשוך לגמרי, כי דרכו עובר שפע. אבל הוא מסנן את השפע, הוא מסנן את התודעה, הוא מסנן את היחס. זאת אומרת, אין לנו את התודעה שמה שאנחנו מקבלים, מקבלים מה השם יתברך. זה עיקר הצמצום. חוץ מזה שהוא מצמצם את השפע, שאנחנו מקבלים פחות שפע, זה גם נכון. בעולם העליון יש יותר שפע, לנו יש פחות שפע. אבל חוץ מזה הוא מצמצם שלא, שהשפע עצמו מגיע, כשהוא מגיע אלינו, הוא לא בדיוק מספר לנו בצורה חד משמעית את כתובת השולח. כן? הוא לא אומר במפורש, באתי מאת השם. אלא אם כן אנחנו נביאים, והשפע הוא נבואה. אבל כל זמן שאנחנו לא נביאים, והשפע הוא לא נבואה, השפע הוא כוח רוחני, גשמי, כוחות הנפש, לא יודע, עולם ומלואו, אבל לא כתוב מאחורי את שם השולח. ורק איפה זה כתוב? יש מקום אחר ששם כתוב שתדע לך, אתה מקבל איזה מין SMS כזה, תדע לך שבששת אלפים השנה הקרובות, כל מה שתקבל זה ממני. זה כתוב בתורה. זה כתוב, זכרת את השם הלוקח, כי הוא נותן לך כוח לעשות חי. אבל אחר כך על החבילות שמקבלים, לא כתוב שם השולח. זאת אומרת שזה פועל דרך הסתרה. זה פועל דרך הסתרה. ההסתרה הכי גדולה שזה בעולם של הבחירה. על מלאכים אנחנו לא יודעים הרבה, וגם על בעלי חיים שמתחתנו אנחנו גם לא יודעים הרבה. אנחנו יודעים אם בעלי חיים שמקבלים שפע, אם הם יודעים שהשפע בא מהקדוש ברוך הוא, נותן לי ואימה לחמה לבני הרב אשר יקראו, אין לנו מושג מה הם יודעים, מה הם לא יודעים. יש מקום ברשי, בחומש, שכתוב שם על החמורו של, אתונו של בלעם, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לבעלי חיים לדעת דברים שבני אדם לא יודעים, כי אין להם דעת, אז זה לא מבלבל אותם, אין מה שיתבלבל אצלם. הדעת שלנו זה הבחירה. אם אנחנו נראה שאנחנו מקבלים את הכל מאדון הכל, אז הבחירה שלנו תתבלבל. יכול להיות שהדומם צומח חי, אני לא יודע מה, אין לנו מושג מה המודעות שלהם. אנחנו לא יכולים לבדוק את זה. בכל פנים בכלים שיש לנו היום. ואיך הם מקבלים את השפע, אם הם יודעים לומר תודה או לא יודעים לומר תודה. יש לנו את פרק שירה. יש כאלה שמסבירים שזה המלאך הממונה עליהם אומר את השירה, ולא הם. זה גישה קצת יותר פילוסופית. כל אחד יכול להסביר את זה איך שהוא רוצה, כי אף אחד לא יודע. אבל על כל פנים, את עצמנו אנחנו מכירים פחות או יותר, זאת אומרת, את התודעה שלנו, שיש מעמקי הנפש, אנחנו לא יודעים. את התודעה שלנו אנחנו מכירים, ואנחנו יודעים שאנחנו, אם לא ילמדו אותנו לומר תודה, לא נאמר תודה. זאת אומרת שההסתרה הכי גדולה, זאת התודעה האנושית. עכשיו, זה מצד אחד, ולכן הוא אמר, הוא הסביר לנו שכשנברא האדם, והאדם יכול לחטוא, אפילו אם הוא לא חוטא, אבל עצם העובדה שהוא יכול לחטוא, ואם הוא חוטא הוא מוריד את כל העולמות, כי הוא התוצר הסופי של כל העולמות. כשהוא מתנהג לא טוב, אז הוא גורר אחריו את כל השרשרת שהביאה אותו. אז היות שכך, אז בבריאת האדם כל העולמות כבר יצאו לידי מעשה. כבר לא כל כך שייך לדבר עליהם שהם רק מחשבת השם. זה עניין אחד. עניין שני, הוא דיבר על התכלית. לא על האופן איך שנבראו העולמות, אלא על התכלית. התכלית שלשמה נבראה כל ההסתרה הגדולה הזאת. התכלית היא, קצת קשה להסביר את זה, צריך להגיד את זה, זה משל. יש משל מאוד יפה, שזה לא משל, הוא אומר את זה לא בתור משל. רבי נתן אומר, מקום אחר, בליקוטי הלכות, הוא אומר, מה הסוד של ברוב העם הדרת מלך? יש הרבה פעמים שבן אדם מתקומם נגד זה. היה לי חבר, הוא כבר לא בחיים, הוא היה, כשהיה רוצה להתפלל טוב, בעצם מחוץ ליישוב, באיזה חור נידח, היה מתיישב על סלע, ואני פעם תפסתי אותו, עשיתי סיבוב של הדר ביטחון. הוא התפלל, זה היה פשוט תענוג, זה היה גן עדן לשמוע שהוא מתפלל. ומה זה? שמה לא מפריעים לי. יש את הפוליטיקות של הגבאי, ואת החזנות של זה, ואת ה... שמה אני עם השם. והברמיים חיים שואל, למה שלא נתפלל בחוץ? בגמרא כתוב שלא, לכתחילה צריך להתפלל במקום סגור, לא בחוץ. למה? הוא אומר תירוץ אחר, אבל רבי נתן אומר משהו, הוא מתייחס גם בבית הכנסת, אם אנחנו בדיוק לבד, אז גם אנחנו בשקט. אבל כל האקשן של הבית הכנסת הרבה פעמים הוא יותר מבלבל מה שעוזר. אנחנו מרגישים את זה. הרבי נתן אומר פירוש מפתיע ברובע מדרת מלך. הוא אומר, אם מהדרים את המלך אף על פי שיש רוב עם, זו הדרת מלך אמיתית. שפה יש לך איזה מישהו שצועק ופה מישהו רוקד ופה איזה... מישהו עוד מנסה לדבר איתך באמצע הזאת בכלל. ואף על פי כן אתה מחזיק מעמד ואתה לא אתה, אתה כלל ישראל. אתה עכשיו פרט בכלל ישראל, עם ישראל מתפלל. אתה תיתן את החלק שלך, כל אחד נותן איך שהוא מבין. וביחד עולה תפילה טובה. ולמרות שזה קשה לי באופן אישי, זה הדרת מלך. כשהמלך מגיע, כולם עומדים בשורה, ולא מסתכלים מי עומד לידי, כי אני לא חשוב עכשיו. וזה גם מרומז באל תתהדר לפני מלך, שההדר יהיה למלך ולא לך. אתה אל תתהדר, אל תבחר כאילו מי יהיה לידך. עכשיו אין כל מיני חשובים, עכשיו המלך, זהו. מזה אפשר להבין קצת, עם הדוגמה הזאת, אפשר להבין קצת את המושג של נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לדירה בתחתונים. שבעצם כל הדיון כאן הוא מסביב, זה קטע במדרש תנחומה. השלה הקדוש מביא את זה בעריכות, אבל השורש הוא במדרש. לא כתוב שם נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות במדרגה תחתונה, אלא כתוב בלשון רבים. זאת אומרת, ברוב העם, הקדוש ברוך הוא רוצה להתגדל ולהתקדש בתוך בני ישראל, יש איזה הרבה פסוקים. למטה, איפה שיש עולם של פירוד, בהשתלשלות, זה כמו פירמידה, ככל שעולים יותר גבוה, המציאות היא אחדותית יותר. ככל שזה יורד יותר נמוך, יש פחות אור ויש יותר פרטים. אנחנו רואים את זה גם בנפש, גם עכשיו. רעיון זה דבר שאפשר לחשוב אותו בדקה. אבל אם כותבים מסביב זה פרק בספר, אז צריך לכתוב שעה. ככל שזה יורד יותר, יש יותר פרטים, והאור הוא פחות. אם דרך הפרק בספר אני קולט בסוף את הרעיון, אז אני עושה את הדרך חזרה, נכון? אני עולה מכל הפרטים חזרה אל הרעיון. ולפעמים אני תופס את הרעיון רק חלקית, אני לא תמיד תופס את הפרינציפ עד הסוף. זאת אומרת, הדרך של ההשתלשלות היא שלמעלה יש המון אור, אבל יש פחות כלים. וכשיש פחות כלים, יש פחות ניואנסים. האור הוא אחדותי. הוא יותר אינסופי ואחדותי. כשיש יותר כלים, יש יותר ניואנסים, יש יותר התפרטות והתפרדות, התפרסות, התפרשות, איך שתקראו לזה. עד שזה מגיע לעולם הזה אנחנו רואים ריבוי פרטים שבעצם כולם יונקים משורש אחד. בעלי חיים מסוג מסוים, יש להם שורש רוחני אחד. כל הפרטים הם כולם אופנים שונים של אותו אחד. כן, פעם סיפרנו סיפור פה. סיפרנו סיפור על מישהו שחמד לו לצון ולקח אקווריום, שם דג גדול באקווריום, דג ארוך באקווריום, וסידר מול האקווריום שני מצלמות טלוויזיה. אחת מול הצד הצר מכאן, ואחת מול הצד הרחב, ושתי מקלטי טלוויזיה הוא שם במועדון, ושידר את שתי התמונות. אנשים יושבים במועדון ומסתכלים על התמונות, והם רואים שני דגים שונים לחלוטין. אחד רואים שהוא פותח וסוגר את הפה כמו דג, והשני רואים דג עם כל האורך, הם בכלל לא מזהים שזה אותו דג. רק הם שמים לב שהם שניהם, או שהם דוממים או שהם זזים, אבל תמיד באותו זמן. הם מתחילים לפתח תיאוריה שבין דגים יש טלפתיה. הם לא מבינים שזה אותו דג. אז ככה גם בכל המציאות, כשאנחנו רואים פרטים זהים, רבים, הם בעצם כולם משקפים שורש משותף. עכשיו, גם שורשים שהם יותר קרובים, כאילו אפילו ששורשים שונים, אבל הם כולם באים ממידת החסד, מכל מיני ניואנסים שונים במידת החסד, אבל הם כולם משקפים את החסד. וכל האחרים משקפים את הדין, את הגבורה וכן הלאה, ויש כאלה. זה בלי סוף ככה. ככל שיורדים יותר למטה יש יותר פירוד. הפירוד הכי גדול הוא בדעות. פירוד בצבע, בצורה, בכמות, באיכות. זה לא פירוד אמיתי. למה? כי הפירוד בדעות הוא פירוד של כיוון. זה פירוד של 180 מעלות. הפירוד בניואנסים אחרים זה פירוד במקום, בזמן, בכל מיני כאלה. אבל זה לא פירוד בכיוון. גם יפרט לו בכיוון הרוחני. עכשיו, כשאנחנו מדברים על, על, על בני אדם, שם יש את הפירוד המשמעותי. לא מה שבני החרקים יש יותר בעולם מה שבני אדם. אבל הם כולם הולכים בתלם. הבני אדם הם תמיד מפתיעים, הם תמיד שונים לחלוטין. זה ברור שאין שניים אותו דבר. והפירוד הגדול הזה זה ההסתרה הכי גדולה. כי בגלל שיש פירוד בדעות, והדעת של האדם היא גם אוהבת להמציא. בפרט אם יש לה צורך להמציא, ויש לה איזו תעוקה, אז היא ממציאה כל מיני רעיונות. אז הבן אדם יכול להמציא עבודות זרות. ועבודות זרות כמספר בני אדם, ככה עבודות זרות יכול להיות. זאת אומרת, האפשרות לחטוא בריבוי, על ידי הריבוי, הוא בעולם האנושי הוא הכי גדול. ונתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בעולם האנושי. הדומם יותר נמוך, אבל הדומם פחות מתרחק בכיוון שלו מהשם. האדם יכול להפנות עורף. כי פנו אליי עורף ולא פנים, אי אפשר לומר את זה על, על הדומם. אפשר לומר את זה על המדבר, גם לא על בעלי חיים. אז זהו, זאת אומרת שהבחירה, יכולת הבחירה והדעת האנושית, שזה גם שדה הבחירה נמצא בדעת, נתנו לנו מגוון של כיוונים שאין דבר כזה בכל העולמות. והקדוש ברוך הוא רוצה שיתגדל ויתקדש שמו מתוך הריבוי הזה. למה? אנחנו לא יודעים. אבל זה עוד פעם, זה ברוב עם הדרת מלך. למרות שפה זה לא, השוק הוא לא מקום כל כך של, והאמת היא שעצם זה שנמצאים ביחד, הבעל התניא כותב בשם המגיד, רבי מגור האמרי אמת פעם העתיק את זה וציווה לתלות את זה בכל הבתי כנסת של גור בכל העולם. קטע מאוד מעניין, הוא כותב בשם המגיד, שאם היה נמצא, המגיד מזריץ', אם היה נמצא מלאך איפה שיש עשרה מישראל, אפילו שהם לא לומדים ולא מתפללים, הם עומדים בתחנה, מחכים לאוטובוס, אז הוא היה מתבטל במציאות מרוב הקדושה ששורה עליהם. עצם הביחד שלהם, הצירוף שלהם, זה כבר מביא משהו שאנחנו לא מבינים. וזה נותן אפשרות גם בפועל להקדיש את שמו יתברך. כשיש עשרה ביחד אפשר לומר קדיש וקדושה וכל מה שקשור. באיזשהו אופן גילוי אלוקות, זה עוד לא גילוי אלוקות בטבע, אבל זה גילוי אלוקות בתודעה. באיזשהו אופן. על מה?
על עבודה זרה, מה האינטרס של, מה האינטרס האנושי בעצם להמציא עבודות זרות?
כן, האינטרס שלו להמציא עבודה זרה זה לא לעמוד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא. כן. התחבות מחה הסינור של האימא. במקרה זה האימא, זה הירח, זה השמש, זה כוכב כזה, כוכב אחר.
כי זה יותר דורש לעמוד.
זה מה?
זה יותר דורש לעמוד מול הקדוש ברוך הוא?
אם זה, אם בן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא תולה את הקשר איתו בהתניה של להיות ילד טוב, ואחרת הוא כועס עליי והוא כאילו הוא יזיק לי באיזשהו אופן, אז אני בורח ממנו, לא נעים לי לעמוד מולו. כן? לא היה להם הבטחה שהשם אוהב אותם בכל מקרה. זה כתוב על בני ישראל, שהשם תמיד אוהב אותם. על הגויים לא כתוב. בני ישראל חיכו את הגויים. הם גם לא תמיד הבינו את זה. רואים אצל הנביא האחרון, אצל מלאכי, שהוא פותח פרק אם אהבתי אתכם, אמר השם. אז כנראה שזה עדיין לא חדר אחרי כל כך הרבה שנים של נבואה. לא הבינו. עד היום עוד זה לא נכנס. אמר לי מישהו לפני שבוע, למדנו את זה בבית כנסת, ישבנו ולמדנו את הפסוקים האלה של אהבתי אתכם, אמר השם, וזה... אמר לי, בן אדם מבוגר, יש לו פה נכדים גדולים. הוא אמר לי, פעם ראשונה בחיים שלי שאני קלטתי שהשם אוהב אותי. עד עכשיו תמיד דגלתי בתזה הזאת שהשם אוהב כל אחד. אבל אם היו שואלים אותי גם אותך, הייתי אומר לא, אני יוצא מן הכלל אותי. זה לא יכול להיות. אותי לא שייך לאהוב. עכשיו, הפעם הראשונה שנכנס לי בראש, השם אוהב אותי, 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 ככה. כפי שאני עכשיו. לא בגלל שום דבר, אלא ככה זה. זה פלא גדול. כל כך הרבה פסוקים, כל כך הרבה מאמרי חז"ל. כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. כתוב בין כך ובין כך בניי הם, או להחליפם באומה אחרת, אי אפשר. כולם מכירים את הכל, וזה לא נכנס. אז זהו, כי למה? כי הקליפות רוצים לדחוף אותנו לקצה השני. ושם יש את ההתניה. וההתניה הזאת לא תיתן לנו לחיות. כשהיא לא תיתן לנו לחיות, ניצור עבודות זרות. אז אני לא ידעתי. מי צריך את זה? זה רק עושה לי דיכאון. מוכר? זה מה שעובר על כל החבר'ה הצעירים בעצם. הם מכירים רק את הכל קנה ונוקם. את הכל רחום וחנון, הם לא ראו אותו עוד אף פעם. אז פחות או יותר, אנחנו ראינו, ולעתיד לבוא זה יתגלה, אלא עכשיו אנחנו באמצע המניין עם הגבאי הפוליטיקאי והחזן המעצבן, כן? אבל הנחת רוח שיש מזה להשם יתברך, זה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא נגלה כבוד השם, איך כתוב שם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן, זה יהיה לעתיד לבוא. על זה הוא מסביר עכשיו, כי עיקר התיקון הוא על ידי הבעל בחירה דייקה. כי ההתרחקות היא תכלית ההתקרבות. מה זה התרחקות? שואלים אותנו מה זה התרחקות, אנחנו אומרים התרחקות זה לחתוך. הוא מסביר אחרת לגמרי. למדנו את זה בעל פה כמה פעמים, אבל פה זה כתוב. היינו, כי מחמת שיש לאדם כוח כזה לרחק עצמו מהשם יתברך, חס ושלום מבחירתו, על כן יש לו כוח לקרב עצמו להשם יתברך יותר מכל השרפים והאופנים. לא בגלל שהוא מרחק את עצמו, יש לו כוח להתרחק. זה ההתרחקות שמדובר כאן. כי הוא דייק היכול לתקן כלים בבחירתו לקבל אורו יתברך. הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את האור שלו במקום של הנפרדים, של התודעות הנפרדות. והתודעות הנפרדות מופיעות כשיש בחירה. ואם האדם קיבל את המתנה של הבחירה, אם הוא בוחר בטוב, הוא יכול לגלות את מלכותו יתברך בתוך העולם של הבחירה. וכשזה האדם הבעל בחירה מטה דעתו רצונו להשם יתברך, הוא מקיים רצונו ומצוותיו, הוא מדבק עצמו להשם יתברך באמת, אז היהוד דייקה מייחד ומקשר כל העולמות להשם יתברך. הוא ממשיך עליהם אור הזריחה מאור האינסוף. זה גם מאמר חז"ל. כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, לעתיד לבוא יהיו בני ישראל בפנים, מלאכי השרת בחוץ, מלאכי השרת ישאלו את בני ישראל מה דיבר השם. זאת אומרת שאנחנו ניתן את השפע לכל העולמות העליונים. הוא מגלה אלוקותו בעולם על ידי הכלים הקדושים שנתקנו על ידו דייקה. פה הוא מוסיף, אני חושב פעם ראשונה, את המילה קדושים על הכלי. הכלי עד עכשיו הוא לא היה קדוש. כמו כל כלי, כמו כלי עבודה. עם עיפרון אפשר לכתוב דברי תורה, ואפשר לכתוב בשבת. זה כלי. והאדם, עם הכלי של הבחירה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל הוא יכול לקדש את הבחירה. אם בן אדם מבין את גודל המעלה של הבחירה, אני חושב שזו מתנה מאוד ייחודית, אז זה לא נראה לו כאילו, איך אפשר, כמו ש... אנחנו רואים את זה מאוד חזק בין אדם לחברו. יש אנשים שיכולים לרמות אנשים, אבל אם הם רואים בן אדם שסומך עליהם, הם לא מסוגלים לרמות אותו. יש כאלה שעד רבה שהם רמים אותו יותר. שהם יודעים שהוא לא יבדוק. זה טיפוס שונה לחלוטין, אבל בן אדם שהוא בן אדם, אז אפילו אם הוא נכשל בגניבה, אבל הוא אומר, אם הוא כל כך תמים, הוא כל כך בוטח בי, אני לא יכול לעשות משהו נגדו, זה לא הולך, אי אפשר. אם בן אדם מבין את עומק המתנה, אם הוא קצת, יש לו קצת מדי מידות אנושיות, אפילו מצד הנפש הבעמית שלו, אם הוא מבין את עומק המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כשהוא נתן את הבחירה ואת עומק הלסמוך שלו, איך אמר חבר שלנו פה פעם, סומך השם על כל, סומך השם לכל הנופלים, השם סומך על כל הנופלים, והנופל זה הבעל הבחירה, הוא עלול ליפול כל רגע, השם סומך עליו שהוא לא ייפול. זאת אומרת, אני נותן לך מכשיר, רואים את זה אצל נערים, היום לא רואים את זה לדאבוננו, כמעט אף יהודי לא לומד מקצוע, חוץ מלתקתק עם האצבעות. אבל אני זוכר בזמני, כשאני הייתי נער, כשהיית הולך לבן אדם ששמח עליך, היה מראה לך משהו ושמח עליך, היית מתפתח בעל מקצוע טוב. היית רואה בן אדם שכל הזמן דואג לך, וכל הזמן אולי התקלקל, ואולי זה, ואולי זה, יש לך מוטיבציה הרבה פחות לא לקלקל. בן כל כך כבר יודעים שאני מקלקל, אז מה? שם זה קצת אחרת, זה בתחושה הנפשית זה אחרת. אבל פה זה לא רק זה, זה שסומכים עליי, בוטחים בי, נותנים לי את הכלי הכי מסוכן בעולם, והכי מופלא בעולם. נותנים לי את זה, ואני יודע איזה מדרגה אני נמצא. איך אני יכול עם הכלי הזה לעשות נגד, לעשות הפוך? זה נשמע, זה נקרא לקדש את הבחירה. לקבל את הבחירה, להסתכל עליה כמו שמסתכלים על טבעת קידושין. הקשר הכי עמוק שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, הפלא ופלא, זה לא הדבקות אלא הבחירה. הפוך מה שאנחנו חושבים. היכולת להיות בדבקות והיכולת להיות בהפך, זה המתנה הכי גדולה. אם מנצלים את זה כמו שהשם רוצה, אז אני מייקר את המתנה שנתנו לי. זה נקרא שאני מקדש את הבחירה. ואז אני מקבל במקום כלי סתם, אני מקבל כלי קדוש. ועם הכלי הקדוש הזה אני יכול להצליח הרבה יותר. אם בן אדם מבין את עומק המתנה של הבחירה, הוא בוחר בטוב גם מתי שקשה לו. ולא קשה לו. אנחנו יודעים שכשבן אדם בשמחה, הרבה יותר קל לו לעשות דברים שמתי שאין לו את השמחה, אז הם קשים לו. אנחנו יודעים את זה. וכשבן אדם מבין את העומק של הבחירה, אז יש לו את הכוח של השמחה. יכול להיות שהוא לא הולך לרקוד, אבל את אותו כוח של שמחה, הכוח של השמחה זה כוח שהוא קרוב לשורש. משם באה בעצם השמחה, כל הדברים שמשמחים זה רק טריגר. והעניין הזה של האם בן אדם מתבונן בגודל מעלת הבחירה, הוא מרגיש קרוב לשורש. ואז הוא מקבל כוחות שאנחנו לא מכירים אותם. אנחנו תכף נראה בכלל עם ישראל, הנקודה הזאת זה הנקודה של הצדיק. אם בן אדם רוצה לקבל מהצדיק משהו, איזשהו ידבק בתלמידי חכמים, כמו שחז"ל אמרו, אז הוא צריך קודם כל לעורר את התלמיד חכם שבתוך עצמו. אחרת אין קשר. ובתוך עצמו הוא מגיע על ידי זה לכוחות הרבה יותר עמוקים, ואז הוא יכול לקבל קשר עם בן אדם שכל החיים שלו עובד את השם עם כוחות הרבה יותר עמוקים. רואים אצל צדיקים שלפעמים היה להם כוחות, ראינו דברים כאלה, שאנשים עבדו את השם כמעט בלי לאכול ובלי לישון, והם היו בהירים עם שמחה. איך? מי יכול להבין דבר כזה? וביחד עם זה הם היו עם שני רגליים על הקרקע. יש שם סיפורים על הקוצקר, יש קובץ של סיפורים שכתב נכד של השפת אמת. ספר די נדיר להשיג אותו היום. זה ספר אותנטי לגמרי. הוא שמע סיפורים מהסבתא שלו, היא הייתה שם משפוחת. אז כשהוא היה עדיין לומד בבית רבו, היה בפשיסחה, הם היו ישנים שם באיזה חדר ארוך כזה שעל ספסלים. והיה... וכשהוא היה קם, הם היו קמים בלילות, כמה הם ישנו כבר. כשהוא היה קם, היה הולך יחף. היה לו גבגפים שהיו עושים רעש. והחבר'ה שם ישנו כל כך קצת, הם לא שמעו את הרעש, הם היו עייפים, נפלו. אז פעם חבר שאל אותו, למה אתה? אז הוא אומר, העכברים מפחדים מהרעש. אז הוא היה הקוצקר, שאין לנו מושג איזה בן אדם הוא היה, והיה לו גם את הראש לחשוב על העכבר, שלא יפחד, שצר בעלי חיים. איך הדברים האלה מסתדרים? אבל זה כוח שאנחנו לא מכירים. להיות פה ולהיות... אנחנו לא מכירים דברים כאלה. הכוח הזה נמצא אצל כל אחד. הצדיק הצליח לגלות אותו. אם אנחנו מגלים את מה שאנחנו יכולים לגלות, אנחנו יכולים לקבל ממנו את מה שהוא גילה. אבל עכשיו ראיתי בבית ישראל, הוא כותב, הבית ישראל מגור, הוא כותב, הצדיק יכול לעזור לבן אדם, אז לעזוב תעזוב עמו. אם הוא הולך ויושב בצד, הצדיק יכול לעזור לבן אדם אם הבן אדם מנסה לדלות מתוכו את הנקודה של הצדיק, ועל ידי זה הוא מתקרב לצדיק, אז הצדיק יכול להעיר לו את הדרך. אבל אם הוא רחוק, הוא נותן את הגב, הוא לא יכול לעשות איתו כלום. הוא מביא על זה כמה דוגמאות, הוא מביא פסוקים הרבה, אני לא זוכר, אבל על כל פנים זה העניין. לכן, כל זה דיברתי, דרשה ארוכה, אבל למה הוא מכניס פה את הביטוי כלים קדושים? כל הזמן הוא אמר כלים, הוא לא אמר קדושים. פה הוא אומר שהכלים אצל בן אדם שמקבל על עצמו על מלכות שמיים, הכלים הם קדושים. שנתקנים על ידו דייקה. הוא תיקן אותה. על ידי שהוא בעל בחירה. עד כאן זה החלק הטוב, זה אם בן אדם מנצל את הבחירה לטוב. מה קרה בהיסטוריה? ממתי שאדם קיבל בחירה עד היום, מה הוא עשה? היה פעם שיר של להקת הנחל, שהם שרו על ששת ימי בראשית, כל דבר מה נברא, ובסוף נברא האדם, ואז הם התחילו לשיר מה האדם עושה. ואז בסוף מגיע שהאדם עשה פצצת אטום. ואז המוזיקה עושה מין סוויץ' כזה, חוזרים להתחלה, ואז שרים עוד פעם את כל הבתים, ובסוף לא נברא האדם, ואז אומרים, וירא אלוקים כי טוב, זהו. הזכרתי את זה שבוע שעבר, אני חושב. אז זה שכתב את השיר לא למד דקותי הלכות, בטוח. אבל זה כתרוג המלאכים. המלאכים כתרגו ואמרו לא לברוא את האדם. זה בעצם היה כתרוג לא לברוא שום דבר. עכשיו כאן הוא מביא את הצד הזה. האדם באמת, בפועל האדם לא שמר ולא לא שמע מה שאומרים לו. אדם בעיקר בל ילין, כי פגם תכף על ידי אכילת עץ הדעת. בסך הכל לא היה צריך לחכות כמה שעות. הוא לא ידע. יכול להיות שהוא חשב שזה אסור לו לעולם. זה היה קשה לו. אבל גם אם זה אסור לעולם, אם זה היה רק לכמה שעות, הייתי מחזיק מעמד. זאת אומרת שכמה שעות אני יכול להחזיק מעמד. אז מה זה בוער לי כבר עכשיו לעבור על זה? אחר כך. מה זה בוער? אולי בינתיים לא יודע מה יקרה. תבוא רוח שרה ותיקח אותי למקום שאני לא יכול לעבור יותר. היה פעם... ככה שמעתי מספרים, היה אחד מתלמידי המגיד שהוא הפך להיות צדיק עליון, ממש. התחלת העבודה שהוא עבד את השם, היה בצורה מאוד מינורית. הוא, כל פעם שהיה תוקף אותו היצר הרע להתחיל לעשות משהו שלא בדיוק מה שצריך, אז הוא אמר לו, בסדר, עוד 5 דקות. אחרי 5 דקות, לפעמים שוכחים, לפעמים עסוקים, לפעמים מגיע מישהו, לפעמים כל מיני דברים. ועם זה, אז שסיפרו לנו את זה, אמרו לנו, אבל על דבר טוב, אל תגידו עוד 5 דקות. כי גם זה יכול להיות שזה לא יגיע אף פעם. אם עולה לך בראש לעשות דבר טוב, תעשה מיד. אם עולה לך בראש לעשות דבר הפוך, תגיד לעצמך עוד 5 דקות. מה הרעיון? אם היית יודע שזה אסור רק עוד חמש דקות, צאת הכוכבים בשבת, אתה נורא רוצה סיגריה. אתה מתאפק חמש דקות. אז עכשיו יש 24 שעות, קשה לך להתאפק, תאפק חמש דקות. מה יהיה אחר כך? השם יעזור. אחרי זה מגיע עוד חמש דקות, תאפק עוד חמש דקות. תאפק כל פעם חמש דקות. אם אדם חושב ככה, הרבה יותר קל לו. ואת זה הוא כן יכל לעשות, וגם את זה הוא לא עשה. אנחנו לא יודעים באיזה פיתוי הוא עמד, אין לנו מושג. הצדיקים אמרו שאיך שהאדם הראשון היה נראה אחרי החטא, הלוואי עלינו, אפילו אם נגיע למדרגה גבוהה. הלוואי שאנחנו נהיה כך. אנחנו לא יודעים מה היה שם, אבל על כל פנים הוא קלקל. הוא לא שמע בכל השם. ואזי לא די שלא תיקן בחינת הכלים. היה לו כלים, והכלים האלה היו צריכים לגלות אלוקות בעולם. בעצם זה היה אמור להיות לעתיד לבוא. יום שכולו שבת, השבת הראשונה בעולם הייתה צריכה להיות יום שכולו שבת. הוא לא תיקן בחינת הכלים ולא המשיך התגלות אלוקותו בעולם. אף גם אדרבה חזר וגרם בחינת שבירת כלים מחדש. כל חטא זה שבירת כלים. הכלי של הבחירה נשבר לרסיסים על ידי החטא. למרות שהוא נשאר, אבל הבחירה שהייתה לי באותו רגע נשברה. היא לא מוצתה. וכן הוא בכל דור ודור, שכל אחד על ידי חטאיו גורם הסתלקות אורו חס ושלום. הסתלקות אורו של מי? מה? של השם? אני לא יודע, אני שואל באמת. שכל אחד על ידי חטאיו גורם הסתלקות אורו חס ושלום, שעל ידי זה אין יכולים לדע מה השם יתברך חס ושלום. אפשר להבין את זה איך שרוצים. הסתלקות אור האדם, האור הפרטי שכבר היה לו, מסתלק על ידי החטא. אפשר להגיד אורו של השם יתברך. יש מקומות כאלה. כתוב... והיה לכם לציצית וראיתם אותו, כתוב במדרש, בירושלמי כתוב, תראו את הקדוש ברוך הוא, וראיתם אותו. ובפשט זה מדובר על החוט של הציצית. לא יודע. ובראש השנה, עד כאן דיברנו, מה זה שייך לאלול, לאלול זאת שייך, הבחירה, מה זה שייך לראש השנה. בראש השנה הוא התיקון של חטא אדם הראשון ושל חטאי כל הדורות. אז קודם כל צריך להגדיר, לא להתבלבל, בראש השנה לא מזכירים חטאים ולא מתוודים. יש מקום אחד שמותר להתוודות, כתוב באריזל, זה בין התקיעות, בין הסדרים של התקיעות, כתוב במחזור התוודה בלחש. לא בכל המחזורים זה כתוב. יש מחזורים שיש שם בין זה לזה יהי רצון, אז כדאי לא להגיד אותו בגלל שתי סיבות. קודם כל זה הפסק, סיבה הלכתית. כל זמן שלא גמרו את כל ה-30 קולות, בתקיעת שופר לפני 18, אז אסור להפסיק כי אנחנו לא יודעים על מה הברכה הולכת. אז לא להגיד באמצע, בין התקיעות לא להגיד כלום, זה קודם כל. דבר שני, לא כל הסידורים המוגעים די הצורך. היה פעם מדפיס, שהכניס שם שמות לא מצד הקדושה. ואחר כך באמת הפסיקו להדפיס את זה, אבל יש סידורים שמצלמים, סידורים ישנים, לפני שקלטו את זה, יש הוצאות מסחריות שמדפיסות סידורים, אז ולא לכל אחד יש בדיוק את הידע לדעת מה זה מה, אז עדיף את העיר רצון הזה לא להגיד. אבל מה שכן יש כתוב שאפשר להתוודות אז. למרות שבראש שנה אסור להזכיר חטאים, אבל אז השטן מבולבל והוא לא יכול לקטרג. מה המשמעות של להתוודות? אז יש מחזורים שכתוב וידוי. בין הסדרים כתוב וידוי, כתוב להגיד את זה בלחש לגמרי, ויש כאלה שהחמירו להגיד את זה רק במחשבה, לא להגיד את זה גם בפה. אבל יש מסורת עתיקת יומין, שמעתי מחבר, נדמה לי שזה לא כתוב באף מקום, שההתוודה בלחש זה הכוונה שלפני ראש השנה צריך לעשות טוב חשבון ולראות לקטלג לעצמנו את הדברים שאנחנו לא מצליחים לתקן, שהחלטנו מיליון פעם ועדיין פה קופצים הפיוזים האלה ופה הפיוזים האלה, ואנחנו לא מצליחים לתקן אותם, ואז בין הסדרים להתפלל במחשבה שהשם יעזור לי שאני אוכל לתקן את הדברים האלה. זה עת רצון, על זה זה עת רצון. וזה נקרא וידוי, כי הדברים האלה הם חטאים. אז זה נקרא וידוי. אבל זה לא סתם להגיד כך וכך, אלא להתפלל לקבל את הסייעתא דשמיא. לעשות את הוידוי עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אני אתה, לדבר אליו, רק מה, היות שזה בין הסדרים של התקיעות וזה הפסק בברכה, אז לעשות את זה במחשבה ולא בדיבור. ככה, אבל לכל פנים מה רואים? רואים שראש השנה, ביחד עם זה שלא מזכירים חטאים ואבונות, אבל התיקון האמיתי של החטאים ואבונות מגיע דווקא מראש השנה. באיזה אופן? באופן שראש השנה, מה כן החג של ראש השנה? ראש השנה זה החג של הכתרה, ככה כתוב רב סעדיה גאון. הוא מביא כמה סיבות, טעמים, לתקיעת שופר, אז הוא אומר שבהכתרה תוקעים לפני המלך. תקיעת שופר זה יום ההכתרה של המלך. והכתרה זה התמסרות, התמסרות טוטלית, אחרת מה פתאום שהמלך יקבל את את המינוי הזה, מה לא עובד לצרה הזאת, מה הוא צריך להיות מלך. וזה מתקן את כל החטאים. ההתמסרות הזאת מתקנת את הכל. בראש השנה הוא התיקון של חטא אדם הראשון ושל חטאי כל הדורות. והוא יום ראשון לשנה, יום ראשון לעשרת ימי תשובה. ואז עיקר התיקון על ידי הצדיק, האמת שבדור, זאת אומרת, כמו שאצל כל בן אדם פרטי, עיקר התיקון נעשה על ידי הדעת שלו, הראש חושב, הראש חוזר בתשובה, לא הידיים ברגליים. זה מתבטא בידיים וברגליים, אבל מי שחוזר בתשובה זה הראש. אותו דבר בכל הדור כולו, יש ראשי אלפי ישראל, שמבחינת ראש ומוח, כן? תסתכלו בתניה בפרק ב', יש בכל דור, יש ראש, ראשי הדור, אחרי זה נקרא גם, יש גם פסוקים כאלה, הם נקראים ראש, לנו זה נראה כאילו ראש זה מטאפורה, זה משל כזה, אבל זה לא ככה. האריז"ל אומר שיש עילה של נשמות, ויש בכל, יש בכל דור יש נשמה אחת כללית, וכל כל הנשמות בדור הם ענפים שלה, ויש כל כמה דורות, יש נשמה שהיא עוד יותר כללית, שיש כמה דורות שהם ענפים של הדור הזה. זה ככה יכול להיות. ועל כל פנים, הצדיק האמת שבדור, שהוא, זאת אומרת, הוא עיקר הבחירה, כמו שאמרנו, עיקר הדעת, והוא בוחר בטוב, הוא בוחר בטוב לגמרי. אשר הוא סותם עיניו מחי זודאי אלמה לגמרי. ואין לו שום הסתכלות כלל בזה העולם. אף גם הוא מקבל על עצמו כל העינויים וכל האיסורים הקשים בשביל השם יתברך, הוא של תיקון נפשות ישראל. והחז"ל אמרו, שזה בכמה מקומות, חז"ל אמרו שהצדיקים סובלים באבון הדור. האמת שזה גם עוד פעם, גם במישור הפרטי זה ככה, כשאנחנו חוטפים מכה, מה מרגיש את המכה, את הכאב? מה מרגיש את הכאב? המוח. המוח מרגיש את הכאב. הכאב, עם העצב, אם אין, עם הממסרים, הסינפטות, אני כבר לא זוכר מה שלמדנו, כל מה שאפשר, איך שהעצבים קשורים למוח, אם הקשרים האלה לא עובדים, אז לא כואב. בעצם כואב למוח. כל דבר שמתרחש בגוף כואב למוח. עכשיו, המוח עצמו הוא דבר שלא כואב. מוח זה לא דבר שכואב. כואב ראש, זה כואב כל משהו היקפי כזה. אבל המוח לא כואב. לב גם לא כואב. אבל אם יש, אם יש כאבים, אז את הלחץ ואת המתח מרגיש הלב. זה יכול לקרוס. ואם יש כאבים, המוח מרגיש את הכאב של כל הגוף. הוא בעצמו לא כואב. זה ממש משל על הצדיק. הצדיק עצמו הוא בטל במציאות. טוב לו בכל מקרה, איך שלא יהיה, הוא, הוא לא אכפת לו באיזה תנאים שתזרוק אותו, הוא יישאר אותו דבר. לא מעניין אותו. זה מצד אחד. מצד שני, כואב לו המצב של כל אחד ואחד. והוא יכול לנתק את עצמו, והוא לא מנתק. בזה שזה כואב לו, בזה הוא מוציא את ההוא החוצה. זה הכלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל. זה שלצדיק זה כואב, הוא מרשה לעצמו לכאוב את הכאב של הנשמה. זה יכול להיות כאב על חיסרון גשמי, זה יכול להיות כאב על חיסרון רוחני, על חטאים ואבונות, על כל זה. אבל בזה שהוא מרשה לכאב להגיע למוח, אם הכאב מגיע למוח, אז גם יכול להגיע רפואה מהמוח לאיבר הכואב. אם זה מנותק, אז זה מנותק, אז אין קשר. יש כאלה שהם מנתקים את עצמם, זה הבחירה שלהם, אי אפשר לקשור אותם בכוח. אבל איך כתוב שם, משה רבינו, תסתכלו את ההיסטוריה של ישראל במדבר, כמה פעמים הם באו אליו בטענות והם רצו למרוד בו. אבל הוא אף פעם לא עוזב אותה. כשהוא אמר לקדוש ברוך הוא לא לפנות למנחתו של קורח. לא שאמר לו להניש אותו, אמר אל תפן אל מלחתם, כי שם המנחה עצמה הייתה חטא. כן, היא הייתה ניסיון כאילו להביא לעצמנו ראיה שלא צריך את הכהונה ולא צריך את משה ולא צריך שום דבר. אז את זה הוא ביקש אל תפן אל מלחתם, אבל בכל היתר, במרגלים, בעגל, בכל יתר החטאים, אז הוא מתפלל עליהם למרות שהחטא שלהם היה למרוד בו. החטא של המרגלים היה למרוד במשה, החטא של העגל היה להחליף את משה על איזה נוסטלגיה מצרית, על פרה קדושה. כן? כתוב באבן עזרא, שההודים שומרים על החוכמה, על חוכמת מצרים העתיקה. משם הם לקחו את הפרות הקדושות ואת כל הזה. ככה הוא כותב, אבן עזרא ככה כותב. ואז אז לקחת את משה ולהחליף אותו על דבר מאוס כזה. מישהו אחר היה נעלב עד מעמקי נשמתו. או למרוד במשה ולהגיד ניתנה ראש ונשוב המצרימה. זה לא, יש לפעמים שהולכים למצרים ולוקחים גם את משה. כמו שיוחנן בן קרח לקח את ירמיהו למצרים. אבל פה הוא רוצה למרוד במשה, להמליך מלך במקומו ולחזור למצרים. כדי להשתעבד. ומשה הולך ומתפלל עליהם. זאת אומרת, הוא לעצמו, המוח לא כואב. מה הכאב שלו? הכאב של כל האיברים. ועיקר התיקון של ראש השנה נעשה על ידי הצדיק, למה? כי עיקר העבודה של ראש השנה זה ההתמסרות, זה הביטול. זה לבקש על כבוד שמיים ולא על עצמנו. בראש השנה אנחנו כולנו בזעיר אנפין צדיקים. מה התפילות של ראש השנה? זה לא תפילות פרטיות. זה עם ישראל מתפלל. מלוך על העולם כולו בכבודך, יש עוד כל מיני, כל הקטעים שם, איך אנחנו אומרים, קדוש אתה ונורא שמך, אין אלוקה מבלדיך, כל ההמשך שם, עד הכל הקדוש, אין שם שום דבר פרטי, וגם כמעט, יש מקום שמדברים בברכת זיכרונות, להזכירם לחיים ולמוות, בריאות בו ייפקדו, אבל הכל מדובר בהקשר הכללי. זאת אומרת שאנחנו מתפלים את התפילות האלה, אנחנו צריכים לראות, כאילו לראות את כדור הארץ מגובה של כדור פורח, ולראות כל מה שקורה. זה צריך לנגוע לנו בלב, אבל לא בגללנו. זה בעצם, איך רואים, שחז"ל סגננו את התפילות, זה לא כמו ביום כיפור. יום כיפור אנחנו אומרים, אשמנו, בגדנו, וזה אחרת לגמרי. וגם על יום כיפור יש מהחידושי הרים שהוא אמר שיותר צריך לבקש על ביאת המשיח מה שלהתכוון באשמנו בגדנו, אפילו ביום כיפור. אבל זה עוד סוגיה. אבל בראש השנה ודאי, בראש השנה אנחנו כמו צדיקים. אז באמת זה לא המדרגה שלנו. מקושייה עתיקת יומין, איך אפשר ביום אחד פתאום לעבוד את השם מדרגה הרבה יותר גבוהה. מה התשובה? התשובה היא שבאמת את העבודה הזאת, זה כמו שביום כיפור הכהן גדול היה עושה את העבודה ביום כיפור, וכל אחד מישראל היה הכהן הגדול של עצמו. אבל הם לא היו במדרגה של הכהן גדול. אותו דבר בראש השנה, כל אחד הוא צדיק קטן, אבל יש את הצדיק הגדול שהוא עושה את העבודה של ראש השנה באמת, במודע, באמת לא כואב לו על עצמו, הוא מסר את עצמו לגמרי. ואנחנו כולנו צריכים להיות פרטים של אותו, של אותו דבר. הרבה פעמים יש איזה מין רעיון כזה, כאילו אף פעם עוד לא ראיתי, לא, אני לא פגשתי בן אדם כזה. בסדר, לא פגשת. אבל צריך להאמין שיש. זה לא אומר שצריך לראות אותו בעיניים. עכשיו בן אדם גם אומר עוד טענה, אומר אני בתוך עצמי לא פגשתי נקודה כזאת. זו טענה יותר חזקה. לא פגשת בחוץ, לא חיפשת. בתוך עצמי לא מצאתי אף פעם נקודה כזאת שעל עצמה לא כואב לה. בסדר, אבל צריך להאמין שבפנים יש דבר כזה. זה מתקן את הבחירה. עכשיו בואו נחבר את כל מה שלמדנו. למדנו שהבחירה זה המתנה הכי עליונה שהשם נתן לנו. מצד אחד, וצריך לקדש אותה על ידי זה שמודעים לזה שזאת המתנה הכי גבוהה. מצד שני, אנחנו לקחנו את הכוח הזה ואיתו קלקלנו. כן? לקחנו, כמו שאומרים, את הכתר של המלך ומרדנו במלך עם הכתר של המלך. עכשיו צריך לתקן את זה. איך מתקנים את זה? על ידי זה שאנחנו מגלים את הנקודה הזאת שעל עצמנו לא אכפת לנו כלום. אנחנו בעצם עולים על הבחירה שלנו. אנחנו מחפשים את נקודת העל של הבחירה. עכשיו, איך אפשר להסביר את זה? אם זה נקודת העל, אז זה למעלה מהבחירה. אז שימו לב, פה יש הסבר, הוא כתוב במפורש. הוא כתוב במפורש, הוא לא כתוב פה, אבל הוא כתוב... דברי תורה עניים במקום אחד עשירים במקום אחר. עם איזה כוח בנפש אנחנו בוחרים? יש שאלה כזאת. התשובה היא ששתי כוחות שמשתתפים בבחירה. כוח אחד של הבחירה זה הדעת. הדעת זה שדה הקרב של הבחירה. אם אין דעת, הבדלה מיניים. הכוח היותר עמוק של הבחירה זה היחידה שבנפש. כי לפעמים לבחירה בטוב צריך מסירות נפש. מסירות נפש באה מהבחירה מהיחידה שבנפש. אז איך זה? איך זה שיש כאילו שתי מקורות לבחירה? אז המקור של העוצמה של הבחירה באה מהיחידה שבנפש. העוצמה של הבחירה. הטכניקה של הבחירה באה מהדעת. אם בן אדם יישאר רק עם העוצמה ולא יהיה לו את הטכניקה, הוא לא ידע לנתב אותה. אם בן אדם יהיה רק עם הטכניקה ולא יהיה לו את העוצמה, אז הוא נופל. כל הנפילות שלנו שאנחנו בוחרים ברע, רחמנא ליצלן, זה בגלל שלא היה לנו את העוצמה. לא בגלל שלא הייתה לנו את הטכניקה. אנחנו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. אין לנו שום בעיה, בפרט בדור שלנו. ילדים בכיתה א' כבר לומדים שפות זרות. כולם חכמים, חבל על הזמן. מה הבעיה? הבעיה שאנחנו לא מאמינים שיש בתוכנו אנרגיה כזאת שיכולה לנצח את כל העולם. אז זה נמצא ביחידה שבנפש. בראש השנה זה בדיוק הזמן לגלות את הדבר הזה. זה תאריך שיש התערות הדלילה, נותנים לנו אפשרות, ואיך זה נעשה, בפועל זה נעשה על ידי אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, אנחנו אתה. אנחנו שמים את עצמנו בצד. אפילו את החטאים שלנו אנחנו שמים בצד. זה הנקודה. אם הולכים מהנקודה הזאת, אפשר לתקן את הנפילה של הבחירה. זה שבחרנו ונפלנו בבחירה שלנו, מתקנים אותה על ידי שמגלים את העוצמה של היחידה שיכולה להתגלות בבחירה ולא גילנו. זה פחות או יותר העניין. אז בפועל מי שעושה את זה, זה הצדיק. העבודה של היחידה זה עבודה של יחידים. זה לא סתם נקרא יחידה, יחידה ליחדך. יחידי הדורות עובדים את השם עם יחידה. אבל לכל יהודי יש יחידה, אז כל יהודי אחראי על עצמו, והצדיק אחראי על כל הדור. אז אם בן אדם מעורר את זה תקיעת שופר, הוא רואה שני משנתכם, הוא מעורר את היחידה שלו, אז הוא יכול לקבל מהצדיק את הכוח. עכשיו, כשמקבלים מהצדיק את הכוח, יש דבר נפלא. זה לא רק שלנו יותר קל את הבחירה, אלא שמקבלים, מהצדיקים מקבלים פרספקטיבה. הצדיק מקבל פרספקטיבה מהשם יתברך, ואנחנו מקבלים פרספקטיבה מהצדיק. כתוב, אין השם אל צדיקים, עיני השם אל צדיקים, עיני השם זה הפרספקטיבה שהקדוש ברוך הוא מסתכל על המציאות. כך כתוב בליקוטי מוהר"ן. והצדיק מעניק לנו את הפרספקטיבה שלו, אם אנחנו קשורים אליו, אנחנו מקשיבים לו, וכשבן אדם מקבל פרספקטיבה, אז הוא יכול לכל השנה לקבל, להיות קצת מוח, שהוא לעצמו לא כואב, והוא מרגיש את הכאב של כולם. זה פרספקטיבה, זה שאלה של פרספקטיבה. זה לא שאלה טכנית. השאלה איפה בן אדם ממקם את עצמו, אם הוא מסוגל, מה אנחנו שוכחים? כוס מים קרים בקיץ לוהט, אנחנו יכולים לשכוח? מה אנחנו שוכחים? אנחנו שוכחים דברים שהם פחות חשובים לנו. אם בן אדם כל הזמן תפוס בעצמו ושוכח על אחרים, מה זה אומר? שנקודת הצדיק שבו היא נאבדה באיזשהו מקום. הוא יכול לגלות אותה. מקבלים מהצדיק את הכוח לגלות את הנקודה הזאת. לגלות את הנקודה איך צדיקים אמרו שמרזב סתום, זה לא רק שלא יוצא ממנו מים להשקות את האדמה, הוא גם לא יכול לקבל מים. שלא נהיה מרזב סתום. רבנו אמר, אני רוצה לעשות משהו שהתלמידים שלי ימשיכו לעשות תלמידים, והתלמידים ימשיכו לעשות תלמידים עד ביאת המשיח. עכשיו, פעם זה לא ייתקע באמצע. שלא נהיה שאף יהודי שלא יגיד שלום עליי נפשי, אני בסדר, אני עוטף את עצמי מטלית, אני לא רואה כלום, זהו. כל העולם יחרב. זה פגם גדול, כי שם אני מנסה לבחור בטוב רק עם הדעת, ואת היחידה אני שכחתי. בנקודה של היחידה, אין הבדל ביני לבין מישהו אחר. אין דבר כזה. כשמגיעים לשם, אז כולם אחד. ואת הנקודה הזאת צריך לקבל מהצדיק. הוא כבר הגיע לנקודה הזאת. אחרת הוא לא יכול להיות צדיק. יש על זה עוד הרבה לדבר, אבל הזמן הגיע בדיוק. הלוואי שנתחיל כל כך מדויק כמו שאנחנו גומרים מדויק.